כאן רשת בית. יאיר ויינרב. כאן רשת בית.
ארבע ועוד חמש דקות בדיוק. כן, כאן צבע הכסף ברשת בית, יום שלישי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק בהפקה קובי זרח. טכנאית השידור שלנו היום היא נויה משיח, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. כותרות צבע הכסף ליום שלישי, ישראל הולכת לבחירות. ועדת הכנסת אישרה היום את בקשת יש עתיד להעלות כבר מחר במליאת הכנסת את ההצעה לפיזור הכנסת בקריאה טרומית. ביש עתיד רצו להשלים את פיזור הכנסת כבר מחר, אבל הליכוד והיועצת המשפטית של הכנסת התנגדו. גם הבקשה להצמיד לחוק הפיזור את חוק הנאשם בפלילים נדחתה. זה חוק שעשוי למנוע מנאשם בפלילים לקבל מנדט להרכבת ממשלה. שר האוצר ליברמן הודיע היום על כוונתו להוריד את המס על הדלק, את הבלו עוד בחצי שקל. הנה דברים שאמר היום ליברמן בכינוס בכנס אלי הורוביץ לכלכלה.
אנחנו כבר שבוע עובדים על הנושא של להאריך לעוד 4 חודשים בלו על הדלק ועל הבנזין ועל הסולר, ואנחנו רוצים במקום חצי שקל קודם בשקל. אם אנחנו נוריד בלו בשקל על בנזין ועל סולר, זה משפיע גם על האינפלציה, גם על קצת יוזיל את הייצור וגם קצת יקל על יוקר המחיה.
כן, האם זו כלכלת בחירות? עוד מעט נעסוק בשאלה הזאת, ונעסוק בכלל בהרחבה, בהשלכות הכלכליות של הבחירות על הכלכלה. בינתיים, בבדיקת האגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים, עולה שעלות יום הבחירות למשק הוא כ2.8 מיליארד שקלים. נשיא התאחדות התעשיינים, דוקטור רון תומר, שב וקורא לבטל את יום השבתון ביום הבחירות. זה יום שמוביל לדבריו לבזבוז חסר תוחלת של כספים במשק ופוגע קשות בעסקים ובמעסיקים.
5 ימי שבתון שכל אחד מהם עולה מעל מיליארד שקל, זה המון למגזר העסקי, זה המון לעצמאים, זה המון לכל המשק הישראלי. אני קורא לממשלה ולכל הכנסת כעת לבוא ולהחליט שיום שבתון לא יהיה בבחירות האלה. לכל היותר 3 שעות שבתון שיאפשרו לעובדים להצביע, אבל לא לעצור את גלגלי המשק, לא לגרום עוד נזק לכלכלה הישראלית.
עניינים אחרים, מה קורה בשופרסל? אחרי שהודח מתפקיד המנכ״ל, נסללה עכשיו דרכו של איציק אבר כהן לתפקיד היושב ראש. היום פרסמה שופרסל את תוצאות ההצבעה. 5 הדירקטורים החדשים יהוו רוב בדירקטוריון, והם צפויים כעת למנות את אבר כהן לתפקיד יושב ראש החברה. כן. יופי של סיבוב. ועוד בצבע הכסף בהמשך, סי של כל הזמנים במספר התלונות על השירותים המתקבלים מרשויות המדינה. ממש בשעה זו מתפרסם דוח נציב תלונות הציבור, וממנו עולה כי הגוף שהתקבלו בעניינו הכי הרבה תלונות בשנה שעברה, הוא משרד התחבורה. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר כי מדובר בגידול של כ-11% לעומת שנה שעברה, ובסך הכל מאז 2019 נרשם גידול של 38% במספר התלונות.
אחד הנושאים המטרידים ביותר את אזרחי ישראל הוא התורים הבלתי נגמרים, בין היתר ברשות האוכלוסין וההגירה ובנמל התעופה בן גוריון. סוגיית התורים המתמשכים אינה גזרה משמיים. הגופים הציבוריים חייבים להתנהל כנותני שירות בשוק תחרותי ולשפר את היחס והשירות שהם נותנים לכולנו.
כן, והתורים האלה באמת, באמת, באמת בלתי נסבלים. ועוד בצבע הכסף בהמשך, היום זה היום הארוך ביותר בשנה, ולמעשה היום מתחיל רשמית הקיץ. אלפי בני נוער ינצלו את התקופה הקרובה כדי לעבוד ולחסוך קצת כסף, כן, זה תמיד טוב. נדבר על זכויות בני הנוער העובדים בחופשת הקיץ. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף, אנחנו מיד ממשיכים. פותחים בפוליטיקה, ישראל הולכת לבחירות. ועדת הכנסת אישרה כאמור את בקשת יש עתיד להעלות מחר במליאת הכנסת את ההצעה לפיזור הכנסת בקריאה טרומית. שלום זאב קם, כתבנו בכנסת. יש עתיד רצתה יותר מזה.
כן, אתה יודע, אבל זה, החיים הם לא...
מה שאתה רוצה.
כבקשתך, בדיוק.
כן, במיוחד לא בפוליטיקה.
תראה, צריך להגיד, יאיר לפיד רוצה להיות ראש ממשלה, והוא יודע שכל יום שזה מתעכב, זה יום שבו ניתן צ'אנס להקים ממשלה אחרת בכנסת הזו, ובעצם למנוע את הבחירות, ואת זה הוא היה מאוד רוצה שלא יקרה. ולכן מבחינתם זה היה צריך להיות, והיה רצוי שיהיה הליך בזק, שהכל קורה ביום אחד, מחר, קריאה טרומית, ראשונה, שנייה, שלישית, זה לא הולך לקרות, כי דברים מהסוג הזה, אגב, גם יושב ראש הכנסת מקפיד שזה לא יהיה בכפייה, או לא יהיה באיזשהו הליך שהוא לא בהידברות בין הקואליציה לאופוזיציה, ברגע שהאופוזיציה מסרבת, זה לא הולך לקרות. מה כן הולך לקרות? מחר החוקים, גם של הקואליציה וגם של האופוזיציה, החוקים לפיזור הכנסת, הם יעברו בקריאה הטרומית ברוב גדול ובקונצנזוס רחב כאן בכנסת, ואז יתחיל הליך ההכנה שימשך לתוך השבוע הבא, שאמור להכין את החוק בוועדת הכנסת, לקריאה ראשונה. אגב, צריך להגיד, זה לא רק חוק לפיזור, כי גם תוך כדי צריכים לעבוד על מימון המפלגות. גם בזה צריך להגיע להסכמות בין המפלגות השונות, וזה לוקח זמן. זה קשה מאוד להעביר את זה ביום אחד, ולכן אנחנו נגלוש לתוך השבוע הבא, לראשון שני, ואז כן נראה הליך בזק של אישור החוק בשלוש קריאות. וכל זה עם כוכבית, אבל, יאיר, כי אתה יודע, זה פוליטיקה. זה לא, אין פה ודאות מוחלטת, כי כל הזמן הזה גם אפשר שיהיה ניסיון נוסף, ויהיו כאלו, בכל זאת לעצור את רכבת הבחירות,
ולנסות להקים.
כן, ממשלה חלופית, שאגב, רק אחד יכול להקים אותה, זה כבר ברור לכולם. אם יהיה משהו כזה, ואגב, הסיכוי לא גבוה, אבל אם יהיה משהו כזה, זה רק נתניהו שיוכל לעשות, כאשר יש שתי מטרות לליכוד בניסיונות האלו. אחת היא כחול לבן של גנץ, והשנייה היא תקווה חדשה של גדעון סער. צריך להגיד, זה עם סיכוי מאוד נמוך. בוא נהיה ריאליים, בוא נהיה ככה מדויקים, שאף אחד לא ישלט. אבל סיכוי קיים, ויעשו את הניסיונות כדי לבדוק את העניין הזה. גם מה שינסו לעשות זה לייצר איזשהו מנגנון שיבטיח לתקווה חדשה ולגדעון סער, זה רציני. זה לא נועד ליפול אחרי חודש, חודשיים, ואז לברוח לבחירות, אלא זה נועד להחזיק למשך שנים, עד סוף הקדנציה, או קרוב לזה. מה הסיכוי שיצליחו אחרי לשכנע אותו שיש דבר כזה, ושהוא בכלל יהיה מוכן להיכנס לתוך שיחה רצינית ומסר ומתן רציני? לא גבוה, הניסיונות יעשו. מה עוד ינסו לעשות, יאיר? אתה בטח רוצה לשאול.
ברור.
אז תשאל, אבל אני אענה.
מה עוד?
אז אם אתה שואל מה עוד, אני מניח שיהיה עוד ניסיון, עם סיכוי גם כן לא גבוה, להעביר את חוק נתניהו. יש כמה מפלגות באופוזיציה שמאוד היו רוצות להעביר חוק.
חוק הנאשם בפלילים, כן.
כן, חוק שבעצם קובע שאדם שיש לו כתבי אישום לא יכול לקבל מנדט מהנשיא להרכיב קואליציה. העבודה רוצה את זה, מרת רוצה את זה, אלי אבידר רוצה את זה.
ניסו לקדם את זה היום, זה לא כל כך הצליח.
נכון, לא, היום בכל מקרה זה ידוע היה שזה לא יכול לעלות מחר, כי זה הצעת חוק שצריכה זמן לפני שמביאים אותה להצבעה, ולכן הסיכוי היחיד זה רק אם זה יקרה בשבוע הבא, עוד לפני הפיזור. אבל צריך להגיד,
אם חוק הזה יעבור, הוא יחול כבר על בנימין נתניהו עכשיו?
זה הרצון.
או שהוא מדבר. אבל כבר היו כל מיני פרשנויות שדיברו על כך שזה לא יעמוד במבחן בגץ, חוק הזה, כלומר שזה חוק פרסונלי. זה לא כזה פשוט, נכון? כלומר, אולי החקיקה יכולה לזרום, כן? לצאת לדרך, אולי אפילו לקבל את אישור המליאה, אבל יש עוד כמה מאמורות כדי שזה יקרה.
אני אעשה לענות בשלוש תשובות משלימות, אחת לשנייה. קודם כל, הסיכוי לדעתי נמוך שבכלל זה יעבור, זה אחד, בגלל מה שאמרת ודברים נוספים. הדבר השני, אם זה יעבור, זה יודגר בבגץ, בעוד שנית עכשיו, ולכן זה לא יהיה סוף פסוק. והדבר השלישי, שאנחנו בתוך קמפיין בחירות, וכחלק מקמפיין הבחירות, גם הרצון כאילו להגיד, מנסים, אנחנו דוחפים את החוק הזה שהוא חלק מהאג'נדה של כמה מפלגות, אז הוא בהחלט קורה. אני מסכים לך שהסיכוי לא גבוה מהדברים, מהסיבות שאמרת, ויש עוד דבר, לוחות הזמנים כמעט ולא מאפשרים, אבל זה שעכשיו מנסים, זה רק כדי למנוע מנתניהו לא להיות ראש הממשלה, הרי אם אין את העניין הזה, אין לחץ ובגילות להעביר את זה דווקא עכשיו. כל
כן. עכשיו, כן, זה, אתה קצת נעלם פיזור. לנו, נראה לי הקוונטום שם צריך אולי טיפה לשפר את המיקום שלו. אני אשאל אותך לסיום, בהנחה שלא יצליחו להרכיב ממשלה חלופית, התאריך המסתמן הוא עדיין 25 באוקטובר, יום פתיחת הקלפיות?
אז תראה, בגלל שנעלמתי לך לדקה, את השאלה כן הצלחתי לשמוע, כן. אתה שואל לגבי תאריך הבחירות. אז כן. תשכח מאוקטובר, זה לא אוקטובר, אנחנו עכשיו בסך של נובמבר. למעשה, יהיו בנובמבר, השאלה מתי בנובמבר.
כן, זאב, אני נאלץ לקטוע אותך, כי משהו פשוט בקו השידור משובש לחלוטין. אבל תודה רבה על הדיווח. בכל מקרה, ואם קורה משהו דרמטי ב-50 דקות הקרובות, אתה יותר ממוזמן כמובן להותת לנו. זאב קם, כתבנו בכנסת. תודה רבה.
תודה, מאיר.
נתראות. טוב, עכשיו לבחירות ולכיס שלנו, יש קשר הדוק ולאו דווקא לחיוב כמובן. שלום נעמה סיקולר, עורכת גלובס.
אהלן, ערב טוב.
גם לך. כששר האוצר ליברמן אומר היום שהוא יוזיל את הבלו על הדלק בשקל לליטר, ובאותה הזדמנות, באותו מקום, בכנס אלי הורוביץ, באותה נשימה, אומר שמטרת העל היא למנוע מנתניהו לחזור לשלטון, זה קצת מריח כמו כלכלת בחירות, לא?
ובאותה נשימה הוא גם אמר שלא תהיה כלכלת בחירות, וכמובן שזה צעד שהוא כלכלת בחירות, כי אחרת הייתי שואל את שר האוצר ליברמן, למה היום ולא אתמול? זאת אומרת, מחירי הדלק ומחירי האנרגיה מתייקרים במצב נתון.
נכון.
מצד שני, העודפים שנמצאים בתקציב המדינה הם גם דבר נתון, ויש לפוליטיקאים מין, אתה יודע, מין חצי שיטה כזאת, להגיד, טוב, בואו נחלק מתנות סוכריות, נעשה כל מיני צעדים, ומקסימום אם לא יאשרו אותם, אז אנחנו רצינו, אבל עצרו אותנו. גם הילד שקד משחררת בחצי השעה האחרונה הודעה על העברת 300 מיליון שקל לכל מיני רשויות מקומיות, וגם זה אפשר לקרוא לזה כלכלת בחירות. לא יודעת אם יתנו להם לעשות את הצעדים האלה, אבל באמת איפה הם היו אתמול.
ליברמן יכול להגיד שלפני חודש, חודשיים, הוא נקט כבר במהלך הזה, הוא פשוט מעבר אותו. זה לא שהוא המציא את הגלגל עכשיו לכבוד הבחירות שמתרגשות עלינו.
קודם כל, בוא נראה. אבל אם אנחנו מדברים על כלכלה ובחירות, ועל ההשלכות ועל קשרי הגומלין ביניהם, אז בוא נפתח לתמונה אולי שהיא קצת יותר רחבה. קודם כן. כל, מערכת בחירות יש לה עלות, תמיד, אנחנו הרבה פעמים שומרים 4 מיליארד שקל, 5 מיליארד שקל, זו בערך העלות של ככה של יום שבתון וכולי, אבל זאת לא העלות הגבוהה, אוקיי? העלות הגבוהה היא באמת מה קורה עכשיו בארבעת החודשים שאליהם אנחנו נכנסים, חודשים שבהם חלק מהתוכניות משותקות, חודשים שבהם אנחנו רואים שהמצב הכלכלי, הבורסות בעולם, מחירי האנרגיה, שרשראות ההספקה, לא מחכים לממשלה הישראלית מצד אחד, וגם מחירי הדיור כאן בישראל לא מחכים לממשלה הישראלית מצד שני. המערכת הפוליטית בצורה כזו או אחרת היא משותקת, היא לא יכולה לתת לזה מענה. אולי יהיו כל מיני מענים, חלקם פופוליסטים יותר, חלקם פחות, אבל עדיין זה לא טיפול עומק ורוחב אמיתי. ואני חושבת שזה חלק מהמחירים האמיתיים של בחירות. ושוב אני אגיד שבתקופה שבה אנחנו נמצאים באמת עם סימני המשבר בארצות הברית ועם האינפלציה ועם העלות הריבית המתוכנות גם בארצות הברית וגם בישראל, זה הופך את כל האירוע הזה להיות קצת יותר ככה שייקי נקרא לו. והשאלה שמעניינת אותי, ואתמול שמעתי לזה קצת ניצנים במה שאמרו הפוליטיקאים, ובהם גם יושב ראש האופוזיציה בנימין נתניהו, עד כמה מערכת הבחירות הנוכחית תעסוק בשאלה שבאמת צריכה להטריד את כולנו, יוקר מחיה, מצב כלכלי, מיסים, מחירי דיור, עד כמה היא תעסוק בזה?
טוב, סביר להניח שהקמפיינים יעסקו בזה חזק מאוד, כל אחד יטען כמובן שהוא יודע לעשות את העבודה. ותכלס אף אחד כנראה שלא יודע. אבל אם כבר הזכרנו את כלכלת בחירות, זה אומר שעכשיו, בפרק הזמן הזה שנוצר, ממשלת המעבר, זה אומר שיש סיכוי טוב יותר למורים לקבל את מה שהם רוצים, לא רק הם, הנהגים, השוטרים?
אני לא בטוחה, ובהקשר הזה העיניים צריכות להיות נשואות בעיקר ליועצת המשפטית לממשלה. היא תקבע את כללי המנהל התקין, או את כללי המשחק בתקופה הזאת, עם המותר, מה אסור.
זאת אומרת שאם השר ליברמן עכשיו ירצה לשלם למורה מתחיל 10,000 שקלים לחודש, אז יכול להיות שזה ייעצר משפטית?
יכול להיות שזה ייעצר משפטית. תשמע, אני מניחה שיהיו דברים מסוימים שיהיה אפשר לתת. אנחנו באמת רואים את דרישות השכר הולכות וגוברות, ואנחנו רואים את השביתות במשק, וככה את הבלגן מתרחש עלינו. אני מניחה שיתנו איזשהו מרווח תמרון, אבל הכל יצטרך להיות עם ליווי משפטי מאוד מאוד צמוד. אני יכולה להגיד ולספר לך ולמאזינים שכבר היום במשרד האוצר, ככה התכנסו כל הפקידים והתחילו לחשוב ולשאול מה אפשר, מה אסור, פנו כבר לחלק מהיועצים המשפטיים, פנו למשרד המשפטים, פנו ליועץ המשפטי של משרד האוצר, והתחילו לשאול מה גבולות הגזרה שלנו, והם יצטרכו לקבל כללים, וחלק מהדברים יתקבלו וחלק לא.
אוקיי. תראי, חלק מקמפיין הבחירות, שככל הנראה זה כבר יצא לדרך ממש אותו, אז סביר להניח שליברמן ינחס לעצמו את העובדה שיש גירעון אפסי. 3 חודשים רצופים עם עודף תקציבי. זה משהו שבאמת הממשלה הנוכחית יכולה להגיד, זה בזכותי או שאלו לא הנוצות שלהם דווקא?
תשמע, במידה מסוימת זה משהו שהממשלה יכולה לקחת עליו קרדיט, אבל צריך גם להבין בכלל את התמונה באמת היותר רחבה שאנחנו מדברים עליה. אנחנו בסופו של דבר יוצאים עכשיו משנתיים של קורונה, שזה נראה לחלקנו חלום בלהות רחוק, אבל ההשלכות הכלכליות עדיין משמעותיות. היו לנו כאן הרבה מאוד כספים שנשפחו לתוך המשקים, גם למשק הישראלי, גם למדינות בחו"ל שפכו, ממשלות שפכו הרבה מאוד כסף, נעשו כל מיני מהלכים ותוכניות התייעלות, ולדברים האלה יש השפעה. זאת אומרת, הגירעון עכשיו נמוך, חלקו אכן משוייך לליברמן, אבל השאלה גם איך אנחנו בוחנים את עצמנו. אני אגיד לך מצד שני, שיש גם עודף תקציבים מאוד מאוד גדול, זאת אומרת, יש כסף בקופה, כמה עשרות מיליארדים בקופה, שלא נעשה בהם שימוש, או לא מספיק נעשה בהם שימוש, אפרופו הבלו שדיברנו עליו. אתה יכול גם לשאול להפנות שאלה כזאת לשר האוצר ליברמן. אולי הוא חשב שיש לו זמן בלתי מוגבל בממשלה הזאת, אבל לשאול אותו, אדוני, מה מתוך זה החזרת לאזרחים? ואם תשאל את דעתי, יאיר, אני אגיד לך, יש לממשלה הזאת ולשר האוצר ליברמן הרבה זכויות. קודם כל העבירו תקציב ועשו תוכניות ועשו כל מיני דברים שהם יפים, עם חוק הסדרים רחב. ויש את סיפור הגירעון שאתה הזכרת, ויש את סיפור העודפים שאני הזכרתי, אבל לדעתי, מעל הכל, מרחף הנושא הכי דרמטי, שהכי צריך להטריד את כולנו, ובעצם כך או אחרת מטריד את כולנו, וזה נושא מחירי הדירות. מחירי הדיור בישראל יצאו משליטה בשנה הזאת. אני חייבת להגיד ביושר, זה לא שממשלות קודמות, או ממשלות נתניהו מאוד ידעו לטפל בזה, לא. אבל מחירים השנה יצאו משליטה, השתוללו, אנחנו נמצאים ברמות מאוד מאוד גבוהות, לא רק של מחירי הדיור, אלא גם של מחירי תשומות הבנייה. אני לא רואה את זה הולך לייצר בקרוב, לא ראינו את הממשלה בתקציב האחרון מתייחסת לזה, ראינו 4 או 5 תוכניות דיור שנשלפו בחודשים האחרונים, אף אחת מהן לא באמת הגיעה לאיזשהו קו גמר משמעותי.
את לא רואה גם בלימה?
פה ושם הגרלות.
את לא רואה גם בלימה? בלימה במחירים את לא רואה? כלומר, העובדה שהריבית ככל הנראה תמשיך לעלות, ואנחנו כבר ראינו נדמה לי בחודש שעבר ירידה של 23% בביקוש למשכנתאות, זה כן אמור לעשות משהו.
והתחלות בנייה נתון מעולה שפורסם אתמול, גם את זה צריך להגיד. האם אני רואה בלימה משמעותית? לא, אני לא רואה בלימה משמעותית. אגב, אתה יודע, שאל אותי מה אני רואה, בלימה אולי תהיה, האם תהיה ירידה? אני לא מאמינה.
לא חושב שהייתה פה אי פעם ירידה. אולי באיזה חלון הזדמנויות קצר בשנות ה-90, אני זוכר, היה איזה משהו, אבל מעבר לזה לא באמת הייתה ירידת מחירים. אולי באמת צריך להגיד לציבור את האמת. ירידת מחירים זה לא, זה אפילו לא האינטרס של המדינה. זה עלול לגרום לכל מיני בעיות אחרות, כי בנקים לא כל כך רוצים שמחירי הנכסים הממושקנים, הערך שלהם ירד. אבל כן צריך לעצור את הרכבת הזאת איכשהו. זה חתיכת אלגוריתם.
מה הכישלון במרכאות הכי גדול בצד הכלכלי של הממשלה הזאת? זה. אפשר להגיד, לא היה מספיק זמן, אני הייתה רק שנה, היו נסיבות חיצוניות, אפשר להגיד הרבה מאוד דברים, אבל זה נושא שבו אני לפחות הייתי נותנת ציון נכשל לממשלה הזאת.
נעמה סיקולר, עורכת העיתון גלובס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה.
להתראות. עכשיו למגזר העסקי, גם הוא מודאג בגלל ההליכה לבחירות. שלום דובי עמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי.
שלום.
ממה אתם מודאגים?
אנחנו מודאגים מכיוון שאנחנו כבר עוקבים הרבה זמן אחרי מגמה עולמית שמשפיעה על הכלכלה. שהאינדיקטורים האחרונים שאני מזהה בין היתר, זה בעיקר ב4 מתוך 5 יעדי הייצוא העיקריים של ישראל, האינפלציה עולה והצמיחה בירידה, וכמובן, אצלנו גם האינפלציה עולה, אבל לא באותם מושגים. אני הסתכלתי מה קרה בשנת 85. נכון שחליל, אנחנו מאוד רחוקים ממה שהיה בשנת 85, וניסיתי ללמוד בשם איך באמת טיפלנו, שהתחלנו להבין איך מטפלים באינפלציה. ומה שקרה שם, היו אמירות מאוד ברורות שצריכים כולם להיכנס מתחת לאלונקה, בשילוב ידיים, הממשלה, המעסיקים, ההסתדרות, לקחת אחריות ולהתנהג. בצורה באמת אחראית.
טוב, רק נפתח רגע סוגריים, כדי לא להבהיל אף אחד, אנחנו לא באמת שם. אז האינפלציה השתוללה אלפי אחוזים, זה היה משהו מטורף.
אני מסכים.
הכסף איבד מערכו בכל יום, זה היה משהו באמת נדיר.
נכון, אז לכן ישנם כלים שכבר ראינו אותם אז, נכון שאז היו עוצמות הרבה יותר גדולות, ולצערי אנחנו לא מצליחים להשתמש איתם. למה אני מתכוון? אנחנו, כאנשים מאוד אחראים במגזר העסקי, אני מול יושב ראש ההסתדרות לשר האוצר, חתמנו לעסקת חבילה שמייצרת ודאות ומייצרת שקט, וכולם היינו יכולים להמשיך ולהתנהל בצורה ראויה וברורה. מה שקרה נכון להיום, אנחנו לא הצלחנו להעביר את עסקת החבילה בכנסת, והנה התפרקה לנו הממשלה. עכשיו אני רוצה להזכיר לציבור המאזינים ולכל מי ששומע אותי, שהמגזר העסקי מצוי בסביבה של אי-ודאות כלכלית, גם בזירה הבינלאומית וגם בזירה המקומית.
בוא תפרוט את זה, תסביר, כי אני לא בטוח שהמאזינים צריכים להתחבר לכותרות האלה שאתה אומר. במה זה בא לידי ביטוי? קח אותנו ליומיום שלכם, בעלי העסקים, בעלי החברות, המפעלים.
אני כן אנסה לתאר את זה ברמה הכללית, ואני... לצורך המאזינים, אני ארד גם לרמה הפרטנית.
כן, בוא נתחיל עם זה, כי אני לא בטוח שכולם, וגם אני האמת לא מבין ממש עד הסוף. בסדר, ממשלת מעבר, תקום ממשלה אחרת, אנחנו מקווים שתחזיק מעמד כמה שהיא תחזיק, אבל מה לך, דובי אמיתי, זה משנה היציבות הפוליטית הזאת. מה? יש בנק ישראל שאחראי על הריבית, שיודע לבסט את ערכו של השקל וכו'. יש תוכניות שכבר יצאו לדרך. תסביר לנו ברמה היומיומית, איך זה משפיע לכם בעלי עסקים, העובדה שאין ממשלה בירושלים.
אז בוא אני אגלה לך סוד. אני הופעתי היום בכנס אלי הורוביץ.
כן.
אני הכנתי במשך מספר ימים את הנאום הכלכלי שלי, ואתמול בערב שהממשלה, שראש הממשלה וראש הממשלה החלופי הודיעו על פיזור הכנסת, חזרתי לנייר העבודה שלי, ואני מבין שאני נמצא בכאוס. עברנו מספיק שנים ללא תקציב מדינה. אנחנו יודעים בהיעדר תקציב שיש חוסר התאמה לצרכי המשק והכלכלה והחברה, כי אתה עובד ב-1 חלקי 12, אתה לא יודע מתי הממשלה הזאת תתייצב הבאה, ומתי היא תעביר תקציב, וזה בדיוק הסיבה האמיתית שאני מאוד מוטרד על שמירה על מסגרות התקציב. אנחנו יודעים שתהיה פגיעה אפשרית.
אתה מדבר על תקציב של משרדי הממשלה, שבין היתר תקציבים שמגיעים אליכם המגזר העסקי, כי אתם מוכרים לממשלה כל מיני דברים. אז אתה לא יודע אם הממשלה תקנה מהחברה הזאת עכשיו, לא יודע מה, שולחנות למבני ציבור. אתה מדבר על זה? זה מה שמטריד?
לא, אני מדבר על רפורמות מבניות שאנחנו מדברים עליהן. מדברים עליהן המון זמן, שהן למעשה מנועי הצמיחה, שמריצים את הקטר.
איזו רפורמה אתה חושש שהיא תתקע? אני עדיין מנסה, אתה יודע, לצייר איזושהי תמונה ממש ברורה, להבין מה בדיוק מפחיד אתכם. איזו רפורמה אתה חושש שהיא תתקע עכשיו?
אחד, אני חושב שאנחנו בבעיה מאוד קשה בנושא הדיור, ואני לא רואה את הפתרונות, אני רואה את המשך העלייה במחירי הדיור. אני בוגר של המחאה בתור איש עסקים של המחאה ב-2011, ואני רוצה להגיד לך שאני מאוד מוטרד שממחאת הדיור נעבור למחאת הקוטג', כי בסופו של דבר אנחנו מזהים במגזר העסקי שכל מוצרי הגלם ועלויות הגלם שלנו עולות, ובאופן ישיר בסופו של דבר זה מגיע לצרכנים. לדברים האלו צריך לדעת לתת פתרון. בהיעדר תקציב, בהיעדר ממשלה, בהיעדר רפורמות, אנחנו לא נדע לתת את הפתרונות, ואנחנו ניכנס פה לסחרור. וזה חוסר אחריות. אני פניתי הבוקר גם לדרג המקצועי באוצר, גם להסתדרות, גם למעסיקים שנמצאים יחד איתי בנשיאות המגזר העסקי, לגלות אחריות. אני קורא לכל הגופים וענפי המשק. זה לא הזמן. זה לא הזמן עכשיו לצאת בכל מיני הצהרות פופוליסטיות מכל הכיוונים. זו הכוונה שלי.
דובי אמיתי, יושב ראש נשיאות המגזר העסקי, תודה רבה.
תודה לך.
דיווחי תנועה עכשיו. טוב, אז ככה, מה קורה בכבישים? באיילון צפון העמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד גלילות, ודרומה מרוקח עד לגוארדיה. בשל הובלת שנאים מנמל אשדוד לתל אביב, תחסם לתנועה דרך אשדוד תל אביב הלילה ומחר, בין השעה 10 בלילה, כן? עד השעה 5 בבוקר. פרטים נוספים לגבי ההובלה הזו של השנאים באתר כאן מוקד התנועה. עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, וגם באתר של כאן, וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, 4:32. נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה קיבלה בשנת 2021 19,701 מכתבי תלונה, גידול של 38% לעומת 2019. גידול במכתבי התלונה כמובן. עד כמה אנחנו באמת מתלוננים, והאם התלונות שלנו בכלל בסופו של דבר אחרי בדיקה הן מוצדקות? שלום עמוד שפירה, כתבנו.
שלום יאיר, כן, נציבות תלונות הציבור שמציינת היום יובל להקמתה, מפרסמת בשעה זו את הדוח השנתי שלה לשנת 2021, ומספר הפניות ממשיך לעלות גם השנה, והשנה כבר מתקרבים ל-20,000 פניות, כאשר כשליש מהתלונות שבוררו נמצאו מוצדקות. ואגב, שים לב למספר הבא, בעקבות תלונות מוצדקות קיבלו בשנה החולפת מתלוננים ואחרים סכום כולל של כ1,600,000 שקלים. החלק הגדול ביותר של התלונות הוא בנושא השירות לציבור, שם שיעור המוצדקות גדול מהממוצע. נגד משרד התחבורה מתלוננים הכי הרבה, ואגב, יש כאן עלייה מאוד משמעותית. במקום השני, המוסד לביטוח לאומי, שלמרבה הפלא, רושם ירידה יפה במספר התלונות. ואם הולכים רק על התלונות המוצדקות, אז כמעט אפשר לומר, כרגיל, הדואר במקום הראשון, עם שיעור של 75% של תלונות מוצדקות.
תודה עמוד. שלום רונית זנדברג, המשנה למנהלת הנציבות במשרד מבקר המדינה. שלום.
שלום רב יאיר.
זה קשור לקורונה הגידול במספר התלונות?
אנחנו כבר לא נמצאים עכשיו בתקופת הקורונה. העלייה מאוד משמעותית במספר התלונות בתקופת הקורונה הייתה בשנת 2020. אנחנו מדברים עכשיו על עלייה משמעותית במספר התלונות, בגלל עבודה מאוד מאוד רצינית ומשמעותית שהנציבות עושה כדי להנגיש את עצמה לאוכלוסיות פגיעות, לאוכלוסיות שזקוקות לעזרה שלה, והדבר בא לידי ביטוי בכל מיני כנסים שאנחנו עושים. אנחנו מגיעים, אנחנו עושים הסברות לאנשים שזקוקים לנו. למשל, בשנה שעברה, ביום נציב תלונות הציבור, אנחנו הגענו כ-50 מוסדות של דיור מוגן ומרכזים לקשישים, ואנחנו העברנו הסברות לאנשים שבאמת באמת זקוקים לנו. אנחנו עכשיו רואים את הפירות של עבודות ההסברה הרבות שאנחנו עושים, של הכנסים שאנחנו מקיימים, של שיתופי הפעולה הרבים שאנחנו עושים עם ארגונים שונים, ואנחנו רואים את התוצאות.
עד כמה זה פשוט, או אולי יש מי שישמע אותך ויגיד שזה מורכב, להגיש תלונה לנציבות קבילות הציבור?
אני חושבת שאפשר לומר שאין דבר פשוט מזה, ויש מגוון רחב מאוד של דרכים שבהם אפשר להגיש תלונות לנציבות. אנחנו, קודם כל, הדבר הפשוט ביותר שאפשר לעשות זה להיכנס לאתר שלנו, להגיש תלונות בטופס המקוון, אבל כמו שאנחנו כולנו יודעים, יש אנשים שלא יכולים להגיש תלונה בטופס מקוון, ובשביל זה קיימות לשכות לקבלת קהל של נציבות תלונות הציבור שפרוסות ברחבי הארץ. יש לנו לשכה לקבלת קהל בנצרת, יש לנו בחיפה, יש בתל אביב, בלוד, בירושלים, וגם בבאר שבע. הלשכות בנצרת, בלוד ובבאר שבע מוכוונות לאותן אוכלוסיות, שאנחנו קוראים להן אוכלוסיות ראויות לקידום, שלפעמים מתקשות להגיש תלונה באמצעים מקוונים, והם יכולים פשוט מאוד להגיע אלינו ולהגיש תלונות.
כן. כמה כוח אדם יש לכם כדי לטפל בכמעט 20,000 מכתבי תלונה בשנה?
הנציבות מונה משהו כמו 110 עובדים, מתוכם כ-80 עורכי דין, ויש לנו גם 5 עובדים סוציאליים, שכולם יודעים את העבודה שלהם, הם מתמקצעים בכל מה שקשור לשירות הציבורי. אנחנו פועלים באמצעות 10 אגפים, כל אגף אחראי ואמון על גופים ציבוריים מסוימים, מכיר את העבודה, מכיר את הגופים עצמם, מכיר את האנשים שעושים את העבודה בגופים, ויודע לטפל בצורה הטובה ביותר בכל תלונה שמגיעה.
מה לגבי, עמוד שפירה הזכיר קודם את שיעור התלונות המוצדקות, אבל בתמונה רחבה יותר, מסך כל התלונות שהוגשו בשנה שעברה נגיד, כמה מהן נמצאו מוצדקות?
אני אגיד לך, אני אתן לך נתון שייתן לך מושג כמה אנחנו יכולים לעזור לאזרח. ב-43% מהתלונות שהנציבות בררה, התלונה נמצאה מוצדקת או שנמצא פתרון למתלוננים. כי העניין הוא כזה, לפעמים לא, לא, אנחנו לא צריכים להכריע בעניין התלונה, אנחנו לא צריכים לקבל החלטה פורמלית. מספיק שהנציבות פונה לגוף, פונה לגוף הציבורי, ומפנה את תשומת ליבו לבעיה, וכבר הגוף מטפל. אז זה אומר ש-43% ממי שפונה אלינו,
רגע, אז זה אומר שרוב התלונות הן נמצאו לא מוצדקות?
לא, זה לא אומר שרוב התלונות נמצאות לא מוצדקות. זה אומר שב-43% מהמקרים יש איזשהו פתרון, אבל לא בכל מקרה ומקרה, הפעולה של הרשות הציבורית היא פעולה שדורשת את התערבותנו.
אוקיי, זאת אומרת, יכולות להיות תלונות מוצדקות, אבל לא משהו שאתם יכולים לטפל. אוקיי, תגידי, בעידן הדיגיטלי, בעידן הרשתות החברתיות, אני אשאל את זה בצורה ישירה, האם פוסט בפייסבוק לא יכול להשיג את אותה התוצאה, ואולי אפילו בצורה קצת יותר מהירה?
לא תמיד פוסט בפייסבוק יכול להביא לטיפול בבעיות שהן בעיות קשות, מערכתיות, סבוכות או מורכבות. למשל, אם אתה מדבר על תלונה ש... קשורה לכמה גופים ציבוריים בו זמנית, להביא לשולחן כמה גופים, ולהביא לידי כך שאחד הגופים ייקח אחריות על נושא מסוים, ויביא אותו לידי פתרון, זה משהו שהנציבות טובה בו וחזקה בו ויכולה לסייע בו. או למשל, הרבה פעמים אנחנו גורמים לרשות לחשוב מחוץ לקופסה, קצת לחשוב בצורה חדשנית, קצת לחשוב בצורה יצירתית. אם אתה רוצה, אני יכולה לתת לך דוגמה ממש ממש מהתקופה האחרונה של זוג, ממש מהתקופה האחרונה שנוגעת לזוג שהתגורר באוקראינה. זה זוג שהוא אזרח ישראלי והיא אזרחית אוקראינה, ונולד להם ילד באוקראינה, והם פנו לפני המלחמה עוד לשגרירות ישראל באוקראינה כדי לרשום אותו כאזרח ישראלי. עכשיו, תהליך קבלת האזרחות לא הסתיים בגלל המלחמה, והשגרירות בקייב נסגרה, ובני הזוג נאלצו להימלט והגיעו לישראל, והם ביקשו מרשות האוכלוסין להשלים את הרישום של הבן שלהם כאזרח ישראלי. עכשיו, רשות האוכלוסין סרבה. למה? מפני שבני הזוג לא הציגו לה את כל המסמכים שמחויבים להמציא. עכשיו, בני הזוג לא יכלו להמציא את המסמכים בגלל המלחמה, וכאן אנחנו נכנסנו לתמונה, ואחת העובדות שלנו עובדת מאוד מסורה, פשוט גרמה לכך שרשות האוכלוסין תיתור קשר עם אותה קונסולית שאישרה כבר את הרישום של הילד של בני הזוג בקייב, באוקראינה, והרשות בעקבות הפנייה שלנו קיבלה מידע ונתונים, ובסופו של דבר השתכנעה שניתן בנסיבות המיוחדות.
טוב, זה ממש טיפול פרטני, השאלה אם באמת אפשר לתת לכל אחד מ-20,000 התלונות טיפול כזה, אבל כן, אין ספק שזה בהחלט סיפור שמייצג. רונית זנדברג, המשנה למנהלת הנציבות במשרד מבקר המדינה, תודה רבה.
בבקשה.
להתראות. טוב, קצת קורונה. כן, יש עלייה בתחלואה. ייתכן שעוד השבוע גם תתקבל החלטה לחייב לעטות מסכות במקומות סגורים, כולל תחבורה ציבורית, גם על זה מדברים. שלום דוד פאפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים. שלום לך.
שלום, ערב טוב.
נו, מתנפלים כבר למסכות שוב מחדש?
אני לא יכול לומר שמתנפלים, אבל בהחלט אנחנו רואים עלייה ברכישה של המסכות, אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שאנחנו רואים עלייה במספר האנשים שחוזרים להסתובב עם מסכות, גם ברחוב וגם במקומות סגורים. ושם באמת אני רואה את ההבדל הגדול.
כן,
בנוסף, כמובן, יש עלייה ברכישת בדיקות קורונה ביתיות, מה שצנח לממדים ממש זהירים עד לפני חודשיים, ופתאום זה מתעורר מחדש. מצד שני גם, וזה אני מציין את זה לטובה, הציבור כנראה כבר מחונך ויודע, ועל דעת עצמו הוא מתחיל להיזהר ולהתנהג כמו במרכאות בימים הטובים.
כן, האמת היא שגם אני רואה יותר ויותר אנשים משתמשים במסכות, וזה יפה שאנשים באמת נוקטים משנה זהירות, וזה חשוב. אבל זה גם צריך להיות מתורגם למה שאתם רואים בבתי המרקחת כמובן, כן? אז גם יותר בדיקות קורונה רוכשים עכשיו?
בהחלט. אנחנו רואים בהחלט עלייה.
יש מלאים או שחשבתם גם אתם כבר שחוזרים לשגרה ולא הזמנתם?
אתה צודק. היינו די מרוקנים ו... הזדרזנו להזמין.
אז כן. המחירים עולים בגלל שיש אותו מחסור?
לא, 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 אין מחסור. פשוט לא הצטייד מחדש. כרגע המחירים הם אותם מחירים שהיו
בשיאה של המגפה, כן? אין, לא הייתה עליית מחירים. יפה.
כן, לא הייתה עליית מחירים.
אוקיי, כמה עולה היום חבילה של מסכות?
חבילה שתלוי איזה אתה רוכש, זה יכול...
פשוטה כזאת, אתה יודע.
לא, פשוטה, אנחנו לא עוסקים בפשוטות, אני לא יכול לומר לך.
N95, כמה עולה?
משהו כמו 20 שקל.
20 שקל, N95?
כן.
אוקיי, אני זוכר שקניתי הרבה יותר יקר.
לא בודדת. חבילה של 10.
חבילה של 10 ב-20 שקל, N95, תשמע?
כן.
טוב, אני... לא, מדבר על מסכות. רונן פה שואל אם אתה מדבר על בדיקה...
מסכות.
אוקיי.
לא, לא, מסכות.
מסכות. טוב, טוב, תשמע, זה מחיר טוב. אוקיי, וכמה עולה בדיקת קורונה?
שוב, זה מגיע... אני אדבר לך על מארז של 5 בדיקות ביתיות. המחיר נע בין 40 ל-50 שקל.
כן, טוב, זה כבר מה שהיה באמת לקראת
הסוף. כן, כן, המחירים לא השתנו.
דוד פאפו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים, תודה רבה, ושנהיה בריאים כמובן, הכי חשוב.
תודה רבה.
להתראות. עוד קצת דיווחי תנועה. טוב, אז ככה, מה קורה בכבישים? דרך החוף צפונה, עמוסה ממחלף רבין עד וינגייט. בדרך של צפון העמוס ממחלף נשרים עד בן שמן ומנחשונים עד ניצני עוז ומאירון עד יוקנעם עילית לכיוון דרום עמוס מנחשונים עד בן שמן. עדכוני תנועה נוספים בקהל מוקד התנועה כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו וגם באתר כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. וכאן גם צבע הכסף, 448 דקות, עכשיו אנחנו לעדכון משוקי הכספים. 102, שלום אייל ראובן, מנכ״ל טאוור מבית מגדל שוקי און. מה שלומך, מה שלום השווקים?
אחר צהריים טובים, יאיר.
גם לך.
השווקים היום בצד החיובי. ירוק, ירוק בוהק, אפשר לומר. גם אתמול השבוע התחיל בעליות, והיום הוא ממשיך. אפשר לומר, עליות שערים בולטות. בוא נאמר ככה, המשקיעים, הרגישות שלהם בעת הזו, בתקופה האחרונה היא גבוהה, לאן השוק הולך, מה השוק עולה, מה השוק יורד. בוא נאמר כך, על ימי העליות, על יום העליות הזה לפחות. אנחנו, בשבוע שעבר היו ירידות די משמעותיות, אנחנו ראינו ירידות של מעל 5% במדדים המובילים, אנחנו בסך הכל במגמה יחסית שלילית ויש לה סיבות רבות, פירטנו אותם, היום אם מנסים לתת לזה כותרות לעליות האלה, לא נמצא, אין סיבות מיוחדות. אפשר לומר שזה איזשהו תיקון טכני למגמה היורדת, ואנחנו נראה ימים כאלה, אחרי אוברשוט למטה, רואים תיקונים כלפי מעלה, אז היום אנחנו בצד המתקן. כלומר, תל אביב 35 עולה ב1.4%, תל אביב 125 ב1.5%, הבנקים גם כן ב1.5%, גם מניות הנדלן בולטות בעליות, מה שירד יותר חזק פשוט מתקן, אנחנו פותחים גם כרגע את המסחר בארצות הברית בעליות שערים. המסחר הסתיים בשבוע שעבר בירידות משמעותיות. אתמול לא היה מסחר, היום זה יום הראשון למסחר בארצות הברית בשבוע החדש. אז אנחנו בנאסד"ק עולים כרגע ב-2% ו-3 עשיריות. ה-S&P גם כן ב-2%. אם מסתכלים על אירופה, גם היא ירוקה. שוב, קורולציה רחבה בין העולם, הכלכלות, המדדים המובילים. מה שזז כלפי מעלה, במיוחד ארצות הברית, מזיז איתו את השאר. אז גם באירופה, אם מסתכלים על הדאקס, אנחנו ב3% כלפי מעלה, ואם מסתכלים רחב יותר על היורו סטוק 50, אנחנו ב0.5% כלפי מעלה. גם באגרות החוב, יש לנו היום עליות מתונות, גם כן סוג של תיקון, ובמתח לסיום, הדולר מתייצב, סביב ה3.45 שקלים, כרגע ברציף הוא עולה בעוד 0.3%. האירו, 3.60 שקלים, כרגע ברציף גם כן, בעלייה של 0.7%.
אייל ראובן, מנכ״ל טאוור מבית מגדל שוקי און, תודה רבה לך.
תודה לכם, יאיר.
להתראות.
כשהכל נגמר, ידעתי שתשובי עוד. בסוף כל מלחמה יש אשליה קטנה, וכשהלב נשבר ידעתי שתבואי עוד הלילה לאסוף את כאבי. וכשהכל נגמר ידעתי שנחזור להיות, כמו שהיינו פעם חברים טובים. ולפעמים אני חזק ולפעמים גם לא. האם את מפחדת אהובה שלי? אני אשיר ימים של קיץ ארוכים על החלום, והשנים שיעברו לא ישאירו זיכרון. וזה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום. כשהכל נגמר חלמתי אלף חלומות על כל מה שהספקתי ועל מה שלא. ואם אני ראוי, האם אני יכול להיות שירדם איתך היום? ויעברו שנים והתחלפו להן עונות, וגם אנחנו נזדקן את עוד תראי. על הפנים ועל השערות הלבנות בתוך כל
טוב, לא הספקנו היום לעסוק בזכויותיהם של בני הנוער הרבים שיוצאים לעבוד בחופשת הקיץ. אנחנו נעסוק בזה מחר, מבטיחים. ועד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך רונן פולק, בהפקה קובי זרח. טכנאית השידור שלנו היום הייתה נויה משיח. בבוקד התנועה אהוד כהן, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו בנימין ביגואטה. אני יאיר ויינרב, נשתמע כאן שוב מחר בארבע אחר הצהריים. ערב טוב ושקט שיהיה לנו. שלום שלום.
על הפנים ועל השערות הלבנות, בתוך כל אלה מתחברות להן שנים. אני אשיר ימים של קיץ ארוכים על החלום, והשנים שיעברו לא ישאירו זיכרון. וזה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום. אני אשיר ימים של קיץ ארוכים על החלום, והשנים שיעברו לא ישאירו זיכרון. שזה רק אני ואת, זה רק אני ואת, זה רק אני ואת היום. וזה רק אני ואת, זה רק אני ואת, זה רק אני ואת. שני